I speak here this morning not because of my position here as a Rebbe in the yeshiva, but more as a first-hand witness, not quite to the level of our later speaker who will give first-hand testimony about being on the Har HaBayit, capturing the Har HaBayit and liberating the old city of Jerusalem. At that time, I was sitting in a yeshiva known as Keren B'Yavne. Have you heard of it? Okay. In Keren B'Yavne, in the year 1967, we, together with all of the inhabitants of the Holy Land, were literally under the gun. Tens of thousands of troops, tanks, amassed at the border, broadcasting that they're going to destroy us and drive us into the sea, and they're going to kill us. The fear was real. And unfortunately, the one case in the history of the State of Israel and just before, when the Arabs in fact were victorious and did overcome a particular yeshuv, they carried out their threat. It happened in Kfar Etzion. They killed everybody. It wasn't just words. Two Jews escaped to tell the story. A white flag was raised, international law, and they killed everybody anyway. And that's the fear that we faced in 1967 in the Holy Land. Speaking of international law, the leader of the Arab world named Nasser, head of Egypt, closed the Straits of Tiran, south of Eilat, which by international law is a declaration of war. He basically declared war on Israel. Despite that fact, Israel was fearful to launch a preemptive strike. 3 weeks passed of incredible tension and mounting fear, both for those in Eretz Yisrael such as myself, and, as I understand, an even greater fear for those who were outside of Eretz Yisrael, whether in Europe or America, who were literally afraid of a second Holocaust and be it 22 years after the first. It's important that we understand how real the threat was. Moreover, the second dimension of the amazing events of 67, it's important to understand that before that time, as you probably know cognitively, the old city of Jerusalem was in the hands of the Arabs. What you may not realize is that in the mindset of those who were in Israel at the time and throughout the world, this was the way it was going to be, literally, until the coming of the Mashiach. That's how we felt, for sure. I remember Keren B'Yavne took us on a tour of Jerusalem the month before, Chodesh Nisan. And maybe can somehow see the Western Wall. We thought we wouldn't see it, and our children wouldn't see it, and our grandchildren wouldn't see it until the Mashiach would come. That was our mindset in Nisan of 1967. But we believe the Emunah Shleima, at the Ribono Shel Olam, is the Mashkiach on world events, and particularly on events in Eretz Yisrael. Tomid Eini Hashem Elokecha Ba. And an amazing series of events, again from my perspective, you'll hear later from the military perspective, ensued in those 3 weeks. On Yom HaTzmud of that year, there was a military parade in Yerushalayim for the first time. It used to be in Tel Aviv. For some reason, the Prime Minister Eshkol decided to do it in Yerushalayim. This, among other things, incurred the wrath of Nasser, the head of the Arab world. He blocked the Straits of Tiran, amassed forces on the border between the Sinai desert of Egypt and the Negev of Israel. Now, 10 years earlier, the United Nations stationed troops, the United Nations Emergency Force, after the incursion into the Sinai, and there was a guarantee there'd be no further incursions on either side. Well, guess what? Nasser told them to leave. And guess what? They left. They just walked away. The whole purpose was to prevent this. They walked away. The Israeli cabinet debated. The tension was amazing. Read the stories now. Rabin, chief of staff, had a breakdown. They brought in Dayan, Begin. It was an emergency coalition. Amazing. Not going into the politics of it. Finally, 3 weeks later, they decided we can't do this anymore. We're going to be strangled. We're going to be killed if they take the first step. We have to launch a secret preemptive strike. And that was done. On Monday morning, exactly 3 weeks after Yom HaAtzmaut, Chaf Vav B'Iyar, early in the morning, Israeli planes flew over the Sinai very low to avoid the radar. And you read the stories how they caught him by surprise, how the Egyptians changed the code the day before, didn't inform the Jordanians, how the Egyptian head of forces said, I'm going to sleep, don't wake me up no matter what. You know, these kinds of miracles we call. And as a result of that, when Siyata Dishmaya, literally, Dishmaya, Dishmaya from HaKadosh Baruch Hu in the Shemayim, the Egyptian Air Force was destroyed on the ground. On the ground. This enabled the Israeli forces to go into the Sinai and to remove the stranglehold of Nasser, who threatened to drive us into the sea. Israel had implored the very conservative King Hussein of Jordan, please do not open a second front. We have enough problems with the Egyptians. If you don't shoot us, we won't shoot you. And he was so conservative, that's how he lasted on the throne for so many decades. For some reason, again, Leib Malachim B'Yad Hashem, he decided to put his forces on the Egyptian command, and they attacked. They captured Amon HaNetziv, the UN quarters, and there was an attack against our Jerusalem. Western Jerusalem was very, very under the gun. Shells were dropped into the population centers. For those who know, a shell landed on the Mir Yeshiva. The Mir Yeshiva was a kilometer from the border. And by miraculously, it landed on the balonim, the gears, it didn't explode. Reb Chaim Shmulevitz said halal on Chav Zayin B'Iyar. That was the day that it landed. Didn't explode. The Israeli army fought with great heroism, with Hashem's help. They were able to vanquish the enemy forces, both in the Sinai, where they reached the Suez basically in 3 days, and in Yerushalayim, and thereabouts, where they reached the Jordan in 3 days, and as we know, in Yom Yerushalayim, is the gentleman was actually there, among the forces that broke in from the back, from the east, and came into the Har HaBayit. Yerushalayim b'yadeinu, HaKotel b'yadeinu. Those of you who have seen the footage, which is unforgettable, Rabbi Goren blowing the shofar, amazing. So two amazing things happened. Number one, we were saved from a terrible death threat. And number two, amazingly, Yerushalayim and what they call then the West Bank, everything west of the Jordan River, was in our hands. Within 3 days, all of a sudden, on the third day, the United Nations woke up. For 3 weeks, shtika, didn't do anything. We're being killed, silence. All of a sudden, the Jews are winning. Ho-ho! Ceasefire! Ceasefire! Israel said, okay, if Egypt will accept the ceasefire, we'll accept the ceasefire. It took them a couple of more days to accept it, and they pronounced that, if I'm not mistaken, on Shabbat, at 6 p.m., ceasefire. I saw on Friday, they released the transcripts. Kibbutznikim from the Galil came to the cabinet security meeting and said, help us. Serious shooting down. They're going to get away with a murder? Please go and take them out. Now's the chance. And the cabinet was going back and forth. Dayan said, no. He's afraid to talk with the Russians. Very dramatic. Anyway, I believe it was on Friday night, if I'm not mistaken. They went up the Golan Heights. and took the Golan Heights, and they ran, marched the tanks till 6 o'clock, and that's where the border is, Ad Hayom Hazeh. Amazing. Unbelievable. In my view, one is required to thank Hashem for these miracles. I'm not here to paskin how exactly you should thank Hashem, but you should certainly should thank Him by something. Like the Shiva's hearing here, we have a Sudat Hodayah. In many places we said Hallel. I'd like to give a brief citation, very brief, because my time is limited. I brought a sefer with me called Hilchot Yom Ha'atzmut V'Yom Yerushalayim. The citation is from a man named Rav Sraya Dabolitsky from Bnei Barak. Does not belong to the Zionist parties. He writes there that every single Jew was endangered. I'll read you two sentences. First it says, Sarareinu imui bigoli kval kola olam kulo val galeha atar bashmoda totalit ad hayudi acharon. Every Jew. And he writes as follows. Lo na'amin le'afsharut she'kayamim ke'ele she'ishlu et atzmam. Shem ya'ru la'rotzchim ha'praim et tudat la'zayut shelahem shem hinam shayachim l'chug zeh o acher ha'u nitzolim mimavet. Adayin lo kayamim tipshim ke'ele betoch amin ha'chacham va'navon. Which means every single Jew, whether you belong to any party, doesn't matter what, they were going to kill you. No one should fool himself. I'll show them that I belong to the Ture character or Agud. They're going to save me. Not the Arabs. You can't believe Rabbi Dablitsky when no one says anything except for the chief rabbinate. Silence. Silence the original year that happened and silence the following year when he wrote this. Tavshin Chavchet. He can't believe it. Quiet. Everyone's quiet. What's the Dolia Torah, Rosh Yeshivas, Agudas Yisrael, Bat HaTzeh the Charedis. Kulam ayuba also anes. Kulam, here's my last sentence. Hayom yuadim chas v'sholem lashmoda totalet b'achzariyut kidugmat kivshanei Auschwitz u'meidanek. Rav Dablitsky. How can you just be silent? You don't want to say this, say that. Do something, say something. Thank Hashem for saving you. Nothing to do, even when he wouldn't have captured Yerushalayim. We're saved from extinction. How much more so when Yerushalayim became ours. Of course, we know the reason is politics. We're not going to go into that right now. But I'm here to tell you, not only of my experience of being afraid, as we all were, in Kerem B'Yavne on the second day of the war, in the middle of Pesuka de Zimra, the air raid siren went off. We went to the Miklat, and that was a some shachas, let me tell you. We were afraid that when Nasser said he's marching in Tel Aviv, we kept looking to the Krishachov, you know, you can see it from the, we didn't see anybody coming, but we're afraid that's what the air raid was about. Turned out, one Iraqi plane flew over Netanya, half the country went down, one lady went on a terrace to sea and was killed by the shrapnel. That's what happened. In any event, after 6 days of war, you should read the book by that name, by Michael B. Oren, it's unbelievable. Ceasefire. Let's go. Let us in. We want to go to Yerushalayim. Sorry. 19 years worth of barbed wire and mines, you can't get in so fast. The Corps of Engineers, they had to go clear it out. They made an announcement on the morning of Shavuos, exactly 1 week after Yerushalayim was taken, the public will be allowed in. So, KBY made a mishmer, Shavuos night, in Heichal Shlomo. We daven Shachris and Kriyas HaTorah. And it was they didn't have daylight savings time. The sun rose at 4:30 in the morning. We figured 5 o'clock would be the first ones there, not by a long shot. The place was packed with people. There were police barricades. Crowd control. You went a few, 100 yards and they stopped you. And then and they went on. And Rav Hadari was leading us in song, Om Dos Hoyer Ragleni Bishirayach Yerushalayim. Yerushalayim up in New York, Yeshachubu Lo Yachdav. He actually wrote about it later on, his song, a Sephardic tune, which he knew from 1945 in Hakel. When I met him, I don't know, 20 years ago, I started singing the song to him. He said, how do you remember that song? It's 30 years ago. I said, you don't forget things. That day I'll never forget. You can't forget certain things. It just gets etched in your memory. We're marching down, Agron, we're down at the Yafo. Now, I was there from the summer before. The bus went down Yafo. It made a U-turn by Barclays Bank because he couldn't go any further. There was a barbed wire. There was a Mandelbaum gate. There's Checkpoint Charlie there. You couldn't go any further. That was it. That was the border. All of a sudden, you're walking through. I want to tell you two things because my time is very limited. The first thing, Yerushalayim HaBnei Yark Yishechubu LaYachdav, Yerushalmi Kamas and Baba Kama, that is a city, Mechaberes Yisrael Zelazeh. It links and joins Jews with one another. I've never in my life seen such a fulfillment of the words of Chazal as that day. There were Jews shoulder to shoulder, going up right through Shayafa. All kinds of Jews. You had the Rabbah Lechsidim with the yellow kapotes and the Yishalmi Shtrimels and the white socks. You had yeshiva boys with their black hats and yeshiva boys with their knitted yarmulkes. And you had many bareheaded Israelis with their cameras on their shoulders to capture the moment on the Yontif of Shavuos. And everyone put aside their differences. They're marching shoulder to shoulder. Shoulder to shoulder. All the way up through Shayafo, the same way we go now, all the way to the right, to the wall where we drive now, to the end, and then, there it is. Something we thought we would never see. Not ourselves, nor our children, nor our grandchildren. And there it is. Fortunately, people like this blew up the whole area in the first 2 days. So the whole Rachvat HaKotel, as we have it now, was just empty, muddy, full of dirt. We were able to approach the Holy War. It's the first day of Shavuos, the only day in Eretz Israel. We come in to Daven Musaf. And Musaf, as you well know, on Shalosh Regalim, V'avienu Letzion Ircha Berina, which we, in our wildest dreams, thought we would never be privileged to see unless Mashiach would come. And here we are. Letzion Ircha Berina. Unbelievable. That Musaf will never forget. Never forget it. We wanted to stay. The police said, out. We want it. Out. There are more people coming. You can't stay here. We can go back where we came. You can't go back the way you came. It's traffic. How do you go back? Through the shuk. Gentlemen, I'm giving you a psak. You're not allowed to walk in the shuk. Too dangerous. But when we walked through the shuk on that day, the Arabs were cowering. Ki nafal pachad ha-Yehudim aleihem, as we read in the Megillah. He wasn't scared of me. Ki nafal pachad Mordechai aleihem, as we read in the Megillah. Scrawny American, and then they were just cowering. That's how it was. I'm telling you, first-hand testimony. Yerushalayim ha-Benuyak yeshechubo la-yachdav. I'm only allowed 2 more minutes to speak. There's a dispute between the two of our greatest rebbeim. Is Yerushalayim Binuya at all? We are taught that Haroe Arei Yehuda Bechurbanan is Korea. You have to rip. I can't help but say that. No time. Play it privately. And the Mogan Avram Paskins, that if it's under Israeli control, it's not Bechurbanan. Doesn't matter who lives there. It depends who's in military control. So often the Mogan Avram Tov Samach Aleph Aleph. Fine. What about Yerushalayim? My Rebbe Rav Soloveitchik Zichron Levracha said, Yerushalayim is different. Yerushalayim, as long as the base of Mikdash is not rebuilt, is considered Bechur Bono. If you see Yerushalayim, even never get to the Kotel, you're required to rip Kriya. Rav Moshe Feinstein Zetzal Nigus Moshe Paskins Fakert. He Paskins that if you go to Yerushalayim today, it's under Israeli control. Banu le Tiferet, those were his words. There's no longer a need to rip Kriya. It's Bibinyano. They're arguing about the nature of Yerushalayim. We're not going into that right now at length. But certainly, according to the Gris Moshe, we are literally seeing Yerushalayim ha-Benuya. Not totally Benuya, for sure not. No Beis HaMikdash. But nonetheless, the fact that it's under Israeli control is a measure of Benuya. My time is up, and there's much more to be said, but I like always to listen to end on time. I want to say to you all, I'm speaking again as a first-hand witness to some of the some of the excitement and some of the amazing events that took place 50 years ago, today and thereabouts, in the Holy Land. We, as I said earlier, have a responsibility and a halachic obligation to thank Hashem for those events now 50 years later. May each and every one of us fulfill that obligation appropriately, and the schus of thanking Hashem for the miracles that we saw 50 years ago, may HaKadosh Baruch Hu complete the process and bring us the Mashiach and the Bina Beis HaMikdash b'mehirah of Yomeinu. Amen.
Amen.
I think the next presentation is best served by allowing Mr. Abihud to speak, Eliud to speak for himself. Abihud. It's a great privilege to have you speak. Please share with us your experiences. Thank you.
No, I'm late. Ma, is it? Yavino? English or?
Brit or English? What do you want, guys?
What do you want? English or Hebrew?
Brit?
Wow. Shachianu, Vekimanu, Vigianu, Lazeman Haze. Big miracle happened 50 years ago, and really I have the opportunity to talk in front of you in Yerushalayim, that we celebrate all Yom Yerushalayim in Jerusalem, and the first time that I am here in abroad. Bishnat 1962, Tzva Mitzrayim הלך לעזור למהפכה בתימן. הצבא הכי חזק שהיה במזרח התיכון זה היה צבא מצרים. בשנת 67 חזר הצבא הזה למצרים מלא ניצחון וניסיון רב בקרבות קשים מאוד. העורך הראשי של עיתון אל ההרם במצרים, חסן הייכל, כל יום ויום היה מפרסם מאמר שאיזה גבורה יש לחיילים המצרים, היום אנחנו הולכים לנקום בישראל על המלחמה הזאת. יום יום, לילה לילה, פרסום בעיתון ובטלוויזיה שאנחנו הולכים לנקום את נקמת המלחמת סיני בישראל. הנשיא היה עבדול נאצר, כל ערב הופיע בטלוויזיה, אנחנו הולכים לזרוק את כל היהודים לים. עשו קואליציה, מצרים, סוריה וירדן, איך לתקוף את ישראל ואיך להגיע להשמדת עם ישראל. ראש ממשלת עיראק אמר, בושה לכם מדינות ערב שמדינת ישראל קיימת 19 שנה ואתם לא עושים שום דבר. ראיינות ראש הפלג של הפלסטינאים, קראו לו שוקרי, אחמד שוקרי, אמרו לו, תגיד לי, אחרי הניצחון של הערבים, מה יהיה ליהודים בארץ ישראל? אמר, לא יישאר אפילו אחד. כפי שאמר הרב מרדכי ויליק, אמר את הכל בדיוק ככה, לא יישאר, לא חי ולא מת בארץ ישראל שום יהודי. אז תתארו לעצמכם, אנשים שומעים את הדברים האלה יום יום, שהולכת להיות שואה בארץ ישראל, כמה פחד היה. אני זוכר את האמא הייתה בוכה לי ואומרת, מה יהיה? אמרתי לה, אמא, אל תדאגי, יהיה בסדר. אנחנו חיכינו, כפי שאמר הרב, 3 שבועות בכוננות. היחידה שלנו הייתה זזה ממקום למקום להטעות את האויב. אנחנו הצנחנים, חטיבה 55 של מוטה גור. הפקודה הייתה שלנו שאנחנו צריכים לצנוח דרומית לאל עריש, לתפוס את כל הצבא המצרי ולהשמיד אותו. וזאת הייתה התוכנית. היינו בקיבוץ גבעת ברנר, קיבלנו מצנחים, קיבלנו את כל הציוד ללחימה במדבר, ישבנו ללמוד את כל המפות, איפה נוחתים בלילה, צריכים לדעת איך מתקבצים, כל אחד הולך המצנח לפה וצונח לשם, צריכים להתקבץ לפי סיסמאות, ואז מגיעים ביחד לתקוף את הצבא המצרי שנסוג מעזה. אנחנו יושבים באותו בוקר, המלחמה התחילה כפי שאמר הרב, ב-7:45 מטוסי חיל האוויר יצאו לתקיפה בטיסות נמוכות, השמידו את רוב המטוסים על הקרקע וגם השמידו את שדות התעופה שלא יוכלו להמשיך להמריא משם. ב9:30, כפי שאמר הרב, התחילו הירדנים, כפי שעשה השם נס, שהירדנים נכנסו למלחמה, למרות שמה שאמר הרב, שלא אמרו להם לא להיכנס למלחמה, נשיא מצרים אמר להם, אנחנו כבר נמצאים בתל אביב, מה אתם יושבים לעשות? קחו את ירושלים. ואז הם התחילו להפגיז עם כל התותחים, אנשים וילדים ונשים נהרגו שם ברחובות, בתים נהרסו, ולנו אמרו, רבותיי, מה אתם הולכים להילחם עכשיו בסיני כאשר ירושלים נופלת ביד הירדנים? הם הגיעו כבר לארמון הנציב, הם כבשו אותו והגיעו אפילו לרחוב ביתר, שהם נכנסו במטעים של קיבוץ רמת רחל. נכון, החטיבה הירושלמית השיבה אש, אבל זה לא להחזיר להם מלחמה שערה. אז גדוד אחד ביקשו שיעלה לירושלים לעזור. ראו שהאש מתגברת, אמרו יעלה גדוד שני. בינתיים כוחות הקרקע, כפי שאמר הרב, רצו קדימה, הגיעו למקום כבר ב4:00, למקום שהיינו אנחנו צריכים לצנוח. אז כבר למעשה אין ערך לצניחה שלנו, ואז יעלו את כולנו לירושלים. עלינו בדרך, בדרך לא דרך, מה זאת אומרת? עלינו דרך בית שמש, בכדי שלא נתגלה ושלא ייפגע הכוח שלנו, דרך בית שמש, דרך הדסה, נכנסנו לעין קרם ומעין קרם לבית הקרם. בבית הקרם התארגנו שם עם המפות, זה כבר מלחמה בתוך עיר, בתוך מוצבים, בתוך מלחמה אחרת לגמרי. וצריך ללמוד את השטח מהר מהר שלא יהיה לנו נפגעים, אבל גם היינו צריכים ללחם עם הזמן שנוכל להתחיל את המלחמה בחשיכה, שלא יהיה לנו נפגעים רבים עם אור בוקר. לכן הלחץ היה גדול מאוד להגיע לשעה 12, שעת השין, להיכנס דרך שמואל הנביא לתור בית ספר לשוטרים, לעבור את כל הגדרות טייל עם המוקשים ולהגיע לגבעת התחמושת. למה גבעת התחמושת? גבעת התחמושת היא הייתה חולשת על הציר שהולך להר הצופים. בהר הצופים שני דברים היו, אחד מצד גבעת התחמושת מהמערב ואחד במזרח, זה היה אוגוסטה ויקטוריה, שסגרו על הר הצופים משני הצדדים. רק להגיד לכם שהר הצופים היה 19 שנים מובלעת בתוך ירדן, שכל שבועיים היו החיילים מתחלפים, מתחפשים לשוטרים ועולים להר הצופים לשמור על הדסה ועל בית ספר ועל האוניברסיטה. ואם היו מצליחים לתפוס את החיילים, שיש לנו 100 חיילים בהר הצופים, המלחמה הייתה נגמרת, משום שאנחנו רצינו להגיע ראשונים לחבור עם החבר'ה שנמצאים בהר הצופים, ולכן הייתה מלחמה קשה בגבעת התחמושת בכדי להגיע מהר לפנות בוקר לתפוס את הקשר עם הר הצופים. כולם יודעים וכולם שומעים על הסיפור של גבעת התחמושת. ככה נאמר, אם מישהו רצה לחיות לא צריך להיות באזור הזה. אבל אתם ראיתם באמת באמת היום, באמת נעלה לזכרם של החברים שלנו שנפלו שמה נתנו את הנשמה ואת הדם שלהם ולמען עם ישראל שבאמת יחיה היום ויוכל לחגוג את היום הזה. לא סתם, אנשים גברו כעריות. אם הייתם רואים אש תופת מכל הכיוונים, רימונים נזרקו, היה להם כוחות, במקום גדוד אחד שמו שני גדודים במקום הזה וירו אש תופת בצורה לא נורמלית. הצבא הירדני היה בנוי מהצבא של הבדואים שהם היו נאמנים למלך, והם חיילים חזקים מאוד מאוד. זה הצבא החזק ביותר שהיה ממש מאומן בשיטה הבריטית בתוך, ממש בתוך ירושלים. לגבור עליהם זה היה באמת באמת משימה גדולה מאוד ועבודה קשה מאוד להביס אותם. בכל אופן, באותו בוקר מי שראה את אור הבוקר, זה במזל גדול, אבל אתם קצת מבוגרים, אני יכול לדבר אליכם, בבתי ספר אני לא אומר, אבל כמות החללים שהיו שם משני הצדדים זה לא יאומן. מה שראו עינינו שם זה קשה מאוד מאוד לדבר ולתאר מה שהיה שם. ממש במקום קטן מאוד היו המון המון נפגעים וחללים ומתים. בכל אופן, המלחמה נמשכה, זה היה יום שני בלילה. למחרתו הגענו למוזיאון אוקפילר, בלילה התכוננו למלחמה לכבוש את הצד השני של אוגוסטה ויקטוריה, ניסינו שלוש פעמים לעלות להר ולא עלה בידינו. זה היה מקום מאוד מאוד קשה, הר תלול, הם ישבו עלינו וירו אש תופת, והיה מאוד מאוד קשה להגיע לכבוש את ההר הזה. חזרנו בחזרה עם ההרוגים והפצועים, וחיכינו לאור בוקר. בשעה 8 בבוקר הגיעו מטוסי חיל האוויר על ההר, השמידו אותו בחמש דקות, עלינו אחר כך רגלית, למעשה השריון עלה, אפילו לא ירה עירייה אחת, 10 טנקים עלו להר הזיתים למעלה, פנו ימינה לכיוון מלון אינטרקונטיננטל, משם צופים על הר הבית. גם אנחנו עלינו עם זחלמים, היינו שם עם הסמחת סטמפל, זכרונו לברכה, שהוא היה סגן מפקד החטיבה, הסגן של מוטה גור. צפינו על העיר העתיקה, עדיין לא נכבשה, ניתנה עוד לכבוש את העיר העתיקה. ירדו כוחות הסיור שלנו ראשונים, ירו על שער העריות ופרצו אותו. אנחנו באנו עם זחלמים ונכנסנו לתוך הבית, התחלנו לראות לכל הכיוונים, הם ירו עלינו, אנחנו ירינו עליהם, שמאלה פנינו לכיוון הר הבית, ושעה 10:20 נכנסנו משער המוגרבים לכותל, ב-10:20 הר הבית בידינו, הכותל בידינו. אני אספר לכם את הסיפור האישי שלי שפרסמתי אותו פה לפני, מה שאומר הרב, לפני 4 שנים. זה הסיפור שלנו שסופר על הדגל. במקרה הסיפור של הדגל של שהתחיל לספר אותו היום הרב אבי פידר בבית כנסת, אני במקרה כאן, תדעו לכם, אני ממש במקרה, הלכנו להתפלל שחרית, רק אגיד לכם, הרב פידר התחיל לדבר על הדגל של על הר הבית, וסיפר וכל כך יפה. אמרתי, אם אני נמצא פה, בגלל שבשבת עשיתי, זה היה דינר גדול בבית כנסת בלוס אנג'לס עם מאות אנשים, בליל שבת זה היה במאות אנשים, וביום שבת עם מאות אנשים שהזמינו אותי ליום ירושלים בלוס אנג'לס, אמרתי, אני, אם יושבים כאן חבורה שקמו בבוקר ומדברים על ירושלים, אני חייב להגיד מילה על דבר כזה. הסכמתי ודיברתי, וכשהוא שמע הרב פידר שאני עדות חיה נמצא כאן מדבר על הר הבית ועל הדגל, ואני אספר לכם בדיוק מה תפקידו של הדגל, אז אמרתי את הזכות שאני אקום ואדבר, ואני הוזמנתי במקרה, בגלל שהתפללתי שחרית ב-Jewish Community, אין מקרה, הכל מהשמיים. באמת, אני אומר לך, אני מודה, הכל מהשמיים. בכל אופן, נכנסנו שם להר הבית, היה שם השמה של הוואקף, ואני היחיד, ורצינו לשים את הדגל על מסגד אל-עומר, זה כיפת הזהב. אז אני היחיד שדיברתי שם בחבורה ערבית, אמרתי לשמה שמה שהוא מפוחד, אמרתי לו, תשמע, איך אתם לא מתביישים שומרים על מקום כזה קדוש, כזה מלוכלך כל הזהב הזה וזה, תנו לנו קצת מים, זה ננקה את הזהב הזה וזה, אבל תגיד לי איך עולים לשם. אני רציתי לדעת איך להגיע למעלה לכיפת הזהב. אז הוא אומר לי, באמת? אמרתי לו, כן, באמת, תן לי דלי, תן לי מים, תן לי, אני אלך לנקות את הכיפת הזהב. אז הוא באמת, אמרתי לו, קודם כל, תגיד לי איך עולים, אל תרוץ, חכה, תגיד איך עולים. אז הוא הסביר לי, עולים מבפנים, שם דוחפים, יש כמה ריבועים כאלה, שיש ריבוע אחד שדוחפים אותו, ואז זה לא למעלה למעלה, אלא טיפה לפני הסוף, מרימים את הריבוע הזהב הזה, ואז שמים את הדגל. טוב, רק להגיד לכם, האווירה הייתה אחרת לגמרי. רק אגיד לכם דבר אחד, היו הרבה צלפים בתוך העיר העתיקה שהמשיכו לראות על ימין ועל שמאל, וכבר הכותל בידינו, ורצינו להפסיק את הצלפים האלה כמה שיותר מהר בכדי להביא את כל הגדולי עם ישראל שיחגגו איתנו על הכותל. קודם כל, הדגל, ברגע ששמנו את הדגל, רק תבינו מה זה דגל ומה עושה דגל. ברגע ששמנו את הדגל על המסגד על אומה, אני אומר לכם עדות נאמנה, 80-90% מהיריות נפסקו. ואנחנו שאלנו אותם, את אלה שאחר כך אני אספר לכם איך לקחנו את השבועים, שאלנו את השבועים, תגידו לי מה קרה שם? אומר, תשמעו, ברגע ששמתם את הדגל ישראל, אמרנו, מה אנחנו יורים עוד כמה יריות, מה זה יעזור? כבר הלב שלנו הלך, ואז רוח שלהם נפלה, ואנחנו, שההפך, כאשר דגל ישראל על מסגד אל עומר, מקום הקדוש ביותו של עם ישראל שם, זה מעלה את הרוח, רואים אותו מכל מקום, רואים, דגל ישראל כבר על הר הבית. אז זה בדיוק עושה את הפעולה הפוכה לזה ופעולה הפוכה לזה. לזה מוריד את רוחו וזה מרים את רוחו. בכל אופן, באותו יום אספנו כל החיילים שהיו בחזית שלהם, רצו לתוך העיר העתיקה והחליפו בגדים, הורידו את המדים שלהם ושמו פיג'מות. ואמרנו, כל הגברים שנמצאים בעיר העתיקה יצאו עם ידם למעלה, לא מעניין אותנו פיג'מות, לא פיג'מות, אנחנו מקבצים אותם לתוך הר הבית. אספנו את כל החיילים הללו, שמנו אותם בהר הבית, זה בין מסגד העומר למסגד אל-אקצה, והתחילו החקירות, ואחד התחיל לגלות על השני, זה הקצין, זה מפקד המחנה פה, וזה המפתחות אצלו, וזה, קיבלנו באותו לילה את כל הנשק ואת כל המשרדים, הכל של העיר העתיקה. בבוקר לקחו אותם להיות שבועים באצטדיון האוניברסיטאי בגבעת רם, שם זה היה בית הסוהר של השבועים של הירדנים, 6 חודשים ישבו שם באצטדיון, לא היה לנו מקום לאחסן שבועים. רק להגיד לכם דבר אחד, המצב שלנו לפני המלחמה היה כל כך קשה, הכינו כבר בתי קברות ל-20,000 חללים, וזה היה, אמרו לנו שזה היה רק 10% שהספיקו למה שהם ציפו שיהיו חללים. אז תראו לכם מה חשבו גדולי ישראל בימים ההם, שידעו את גודל האסון שהולך וקרב, ואז איך התהפכה הקערה על פיה. אם יש לכם עוד דקה, אני אספר לכם איך בכלל הסתיימה המלחמה. אנחנו ביום שישי, אחרי שגמרנו את המלחמה בירושלים, העלו אותנו לכיוון רמת הגולן, נסענו כולנו לכיוון רמת הגולן, בליל שבת ישבנו בקיבוץ דגניה ואמרו לנו, אתם עולים לרמת הגולן לכבוש את דמשק מחר מוצאי שבת בשעה 20:00. יום שבת בבוקר הגיעו המטוסים, שזה נקרא סופר פרלון, עם 50 חיילים, כל פעם לקחו 50 חיילים למעלה, שמו אותנו ביום שבת על רמת הגולן, ואז אמרו לנו, אתם הולכים לכבוש את רמת הגולן, זאת אומרת לכיוון ציר קונטרה דמשק, בשעה 20:00 המלחמה. ובשעה 15:00 אנחנו יושבים עם המפות, עם כל הדברים שמכינים את עצמנו, עם הציוד, עם המלחמה, לכבוש את ציר דמשק ולכבוש את דמשק. הנקמה שלנו הייתה צריכה להיות רק עם הסורים, משום שהמצרים לא עשו לנו כל כך הרבה צרות, חוץ מהפדויונים, הירדנים קצת, היה לנו קצת צרות איתם, אבל הסורים ישבו עלינו יום ולילה, ירו על כל הקיבוצים, ואת כל הנקמה אנחנו כיוונו לנקום בסורים, ולא בשאר הזה, משום שרצינו לתת להם מכה, להשמיד את הצבא הסורי. ורק לפני להגיד לכם ש... בחודש מאי הפילה ישראל 7 מטוסים מעל דמשק, וחודשיים לפני זה הפילה 2 מטוסים, מטוסי סוחוי, על הכנרת, משום שהם הסיתו את המים שלהם של נהר הליטני שלא יבוא לירדן, ואז רצו לחתוך לנו את המים של ארץ ישראל. אז לא היה לנו מים של התפלה כמו שהיום הזה. בקיצור, להגיד לכם שסיימה המלחמה, אמרו לנו אתם עולים על דמשק. ביום שבת 17:45 בערב מופיע, כפי שאמר הרב, מופיע מפקד החטיבה מוטה גור, עומד 5 דקות לפני כל החטיבה ולא יודע מה לדבר. מוטה, תדבר. לא, הוא לא מדבר. 5 דקות עומד ככה, מסתכל ככה, לא, לא, לא מדבר. בסוף אומר להם, רבותיי, אני הולך להגיד לכם דבר שבעצמי אני לא מאמין, אבל אני חייב להגיד לכם, קיבלתי פקודה מהרמטכ"ל ומשר הביטחון משה דיין שהמלחמה בשעה 6 נפסקת ואתם מפסיקים להילחם, אין לכם את המטרה שאתם הולכים לעשות, לכבוש את דמשק. ההסכם היה עם הרוסים והאמריקאים שצבא ישראל יישב בכל החזיתות, לא ייסוג משום חזית, אלה הגבולות יישארו, והמלחמה נגמרה. כולם מסתכלים אנה ואנה, באמת, זה לא נראה. זה נראה, התחלנו בחמישי ליוני, ובעשירי ליוני המלחמה נגמרה, וככה בצורה חדה ביותר. אבל אגיד לכם יותר מזה, במקום שאתם בשעה 8 תלכו לעלות על דמשק, בשעה 8 יגיעו הליקופטרים, ייקחו אתכם למטה בחזרה. באמת, מוצאי שבת, בשעה 8 בערב, מגיעים ההליקופטרים, לוקחים אותנו 50-50, שמים אותנו דרומית לבית שאן. אמרו לנו, תתקבצו, בשעה 10 בלילה, אתם תקבלו הוראות מה הולך להיות. ב-10 בלילה, מופיעים מפקדי הפלוגות והגדודים ואומרים לנו ככה, תשמעו, אגיד לכם דבר שלא תאמינו, מחר ב-8 בבוקר יגיעו אוטובוסים, ייקחו את כולכם לטיול. כן, ייקחו אתכם לטיול, אתם, והמסלול יהיה כזה, אתם נכנסים דרך ג'נין, נכנסים דרך שכם, נכנסים ליריחו, עולים מכיוון יריחו לירושלים, ביום שני יהיה לכם מסדר על הר הבית, יביאו את כל הפצועים על הר הבית עם כל ראשי המדינה, והמלחמה מסתיימת בדיוק 6 ימים. אנחנו קראנו בפרשת בהר, ששת ימים תעשה מלאכה, עשינו את המלאכה ב6 ימים, ובאמת כך היה, היה מסדר, הביאו את כל הפצועים עם הכיסאות גלגלים להר הבית, עשו מסיבה גדולה מאוד ואמרו לנו, אתם משוחררים. וזהו, שחרר אותנו, ברוך השם, לעולם, אמן ואמן.